אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. בעולם התוכן של שוחרי הביטקוין, המונח קהילה חוזר על עצמו כמעט בכל רמה של התייחסות. אולם בפועל, קהילת הביטקוין היא קולקטיב ארטילאי. הוא מבוזר מבחינה גיאוגרפית, הטרוגני מבחינת המעמד החברתי והמקצועי, ורבגוני מאוד מבחינת האידיאולוגיה הפוליטית-כלכלית שבה מחזיקים אלו הרואים עצמם כחברים בו. מסיבות אלו, קשה להגדיר את גבולותיה של קהילת הביטקוין. בפרק הזה ננסה להבין מי מוגדר כחבר קהילה. האם הקהילה מחזיקה באידיאולוגיה וברעיונות פוליטיים, כלכליים ומוסריים מסוימים? אלו ריטואלים, סמלים וביטויים אופייניים לקהילה הזו. ואיך כל זה קשור למעשה לביטקוין? גבולות קהילת שוחרי הביטקוין בישראל. מגיש ההרצאה הוא מתן שפירה, אנתרופולוג שחקר את קהילת הביטקוין בתל אביב.
אז תודה רבה. נעים להיות פה. זה הכותרת של ההרצאה, גירית הדבש, תחינה והאתיקה של החירות על גבולות קהילת שוחרי הביטקוין בישראל. חלקכם פה מהקהילה, אתם מכירים את זה, מי שלא מכיר, מדובר במילות סלנג רווחות בקהילת הביטקוין. אני רוצה לשים את המילה קהילה במרכאות כפולות, אני אנסה בעצם לברר מה זה אומר. עליי רגע, אני אנתרופולוג, עשיתי מה שנקרא עבודת שדה, מחקר אתנוגרפי בשגרירות הביטקוין בתל אביב, פחות או יותר מספטמבר 2017 עד ספטמבר 2018. בימים אלו אני כותב על זה, לאט לאט, אני מקווה שבסוף יצא מזה ספר, ואני מאוד שמח לתרום פה לקהילה ולתרום לשגרירות הביטקוין ולחבר'ה, על ידי השתתפות במוסד הזה, המכובד של ביטקוין בייסיקס, ואני מקווה שמה שיש לי להגיד יתרום לכם גם לאנשי הקהילה וגם לאנשים מבחוץ, כדי לחשוב בעצם על מה זה אומר להיות מעורב באיזשהו קולקטיב, שיש לו אולי כל מיני הגדרות שונות, או שאפשר לחשוב עליו בכל מיני צורות. אז כתוב לכם פה, אני אעבוד הרבה עם טקסטים, בין היתר בגלל שזה עוזר לי לפעמים להיזכר, שאני לא אשכח מה אני רוצה להגיד, אבל גם יש תמונות ויש כמה סרטים. אני רוצה לדבר על המונח קהילה, זה מונח שחוזר על עצמו כמעט בכל רמה של התייחסות שאנחנו מדברים על ביטקוין, הן ברמה העולמית, הן ברמה הארצית של ישראל, אבל בעצם קהילת הביטקוין זה דבר מאוד ארטילאי ומאוד הרעי אפילו, כן, ברמה העולמית כמובן בעיקר מדובר בדבר שמתפרס על פני מאות מדינות, מדובר על אנשים ש... מבחינת נניח מעמד חברתי או כל אלמנט סוציולוגי אחר באים מכל מיני רקעים, אנשים שמתעסקים בכלכלה, אנשים שמתעסקים בדברים אחרים, כן? ובסופו של דבר הוא גם רבגוני מבחינה אידיאולוגית, יש אנשים שיותר נוטים ימינה ויש אנשים שיותר נוטים שמאלה, פה בארץ פייגלין, למשל, אימץ רעיונות ליברטריאנים כאלה ואחרים, שמתחברים עם איזושהי אידיאולוגיה לאומית או לאומנית, תלוי איך שאתם רוצים לחשוב על זה. ולעומת זאת יש אנשים שמגיעים דווקא מכיוון של שמאל, לתוך העניין הזה של ביטקוין, כי הם רואים בביטקוין איזשהו כלי לייצר חברה ליברלית יותר וכו'. זאת אומרת, קשה להגדיר מה זה קהילת הביטקוין. מה שאני רוצה לעשות היום זה לחשוב על הקהילה פה בארץ ולנסות להגדיר אותה. ואני אתחיל עם סרט קצר, סרטון של מיודענו מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין, שמתי זה היה מני? בשני לינואר השנה הזו, עשה פה, ממש פה, זה פרקטל של ההרצאה שלי, הרצאה אחרת על מסיבות בעולם הביטקוין, ואני רוצה שתקשיבו רגע למה שהוא אומר, זה קצת פחות משתי דקות, זה בבקשה.
סדרה כל שבוע באופן רגולרי, אז לכן החלטנו לשלב, לדבר...
רגע, תכף הוא מתחיל, זה של מני בעצמו מתחיל מ-3.30, זה עוד שתי שניות, בבקשה.
וזה בעצם מתקשר לזה שביטקוין יש לו הרבה אלמנטים, כן? יש את האידיאולוגיה שלו, יש את הכלכלה שלו, יש את הטכנולוגיה, יש את הפרטים הטכניים, הפרקטיים, יש את האלגוריתמיקה של איך זה עובד בפנים, יש הרבה הרבה דברים שמשתלבים ביחד בשביל ליצור את הביטקוין הזה. אבל אחד הדברים שמאוד חשובים בשביל שזה יצליח, זה כל מה שקשור לקהילה ולחיי החברה שלה. כן, אז אנחנו בקהילה עשינו גם הרבה מיטאפים, שהם מיטאפים מקצועיים, כן, שלומדים דברים על ביטקוין, ששוב, יש תיאוריה, יש פרקטיקה, ופשוט ללמוד דברים. ויש גם אירועים שזה אירועים חברתיים נטו, שאין הרצאות, אין אג'נדה, אין לא יודע מה, אלא פשוט באה הקהילה ביחד ונהנית ביחד ועושה דברים, והיו הרבה אירועים מהסוג הזה שהיו לנו, כאשר יש אירועים כאילו ספציפיים בזמן מסוים, יש גם אירועים שהם חוזרים, כן? כל יום ראשון בערב יש מפגש סטושי סקוואר בשגרירות הביטקוין, אחוזת בית אחת תל אביב, שזה פשוט אנשים נפגשים, באים, מדברים על ביטקוין, מבלים ביחד, משחקים שח שוודי, נהנים, וגם בימי רביעי בערב, אז בנוסף להרצאת יסודות הביטקוין שקורית, עוד משהו שקורה זה מפגש שאנחנו קוראים לו פיני סקוואר, שזה גם מפגש חברתי, שאנשים יושבים פה מדברים, ולמעשה, כאילו הסיבה שביטקוין שרד 10 שנים והצליח כל כך במהלך 10 שנים האלה, דרך אגב, אפרופו 10 שנים, אחרי יש מסיבת עשור לביטקוין למי שלא שמע. וכן, אז חלק גדול מזה שהוא יצליח לסעוד כל הזמן הזה, זה בגלל שבאמת יש קהילה שהיא מגובשת ומקדמת את זה, ולא כל אחד רק דואג לסתם לדברים מקצועיים או מסחרים או לאינטרסים הכלכליים שלו, אלא באמת אנשים שנמצאים ביחד ועובדים ביחד למטרה משותפת. וכל האירועים החברתיים האלה, למרות שמהצד זה יכול להיות כאילו זה סתם, זה לא חשוב וזה, אבל זה כן חשוב בשביל שהקהילה תהיה מגובשת ובשביל שהם יוכלו לעבוד.
יפה. תודה מני, דברים מאלפים. מני מדבר על קהילת הביטקוין, והוא אמר את זה פעמיים, כקהילה של אנשים שפועלים ביחד למטרה משותפת. המטרה היא קשורה למה שכתב סטושי נקמוטו, מייסד הביטקוין, בווייט פייפר המפורסם, בשורות הראשונות, אני לא זוכר לצטט את זה, אבל זה משהו כמו לייצר מנגנונים של ביזור, decentralization, בחברה דרך אוטומציה של אמון, שזה מונח שאני לא אכנס אליו כרגע, בגדול אפשר, קוראים לזה באנגלית trustlessness, שזה אומר שאין צורך להאמין לאף אחד כדי לדעת שטרנזקציות בינינו עוברות, שהתקשורת בינינו היא אמינה. כל המונחים האלה קשורים לאופן שבו טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שעליה מושתת הביטקוין, עובדת. אז יש כאן איזושהי הסכמה בקרב אנשים שזה המטרה. המטרה היא להגיע לאימוץ נרחב. וזה נכון. עכשיו, בעצם זה החלק הראשון או אלמנט מסוים שאפשר בעזרתו להגדיר קהילה, כן? אז מה שקורה בארץ מבחינה מוסדית זה שיש מספר ארגונים או סמי ארגונים או קולקטיבים מסוימים של אנשים שמנסים לקדם את זה בכל מיני צורות. בראש ובראשונה איגוד הביטקוין הישראלי שמני הוא היושב ראש שלו, שמאז שנת 2013, אם אני לא טועה, 2014, מנסה לקדם את המרחב, את הקבלה של ביטקוין במרחב הציבורי בצורה פורמלית. זאת אומרת, גם מתעסק עם רשויות המיסים ועם אנשים בכנסת. היה פה לא מזמן, לפני הבחירות האחרונות, היו חברי כנסת מסוימים שבאו לדבר אל אנשי הקהילה ולהגיד איך שהם הולכים לקדם את ענייני הביטקוין. זה הכל תודות לאנשי איגוד הביטקוין. מעבר לזה, יש המון דברים אחרים. יש את שגרירות הביטקוין בתל אביב, שהיא לא גוף למטרת רווח, והיא למעשה גם איגוד הביטקוין הוא לא גוף למטרת רווח, אבל שגרירות הביטקוין היא משהו עוד הרבה פחות פורמלי מאיגוד הביטקוין. זה המקום שבו בעצם אנשים נפגשים על מנת לדבר ביטקוין, ועל מנת לעשות חלק ניכר מאותם מרחבים של גיבוש שעליהם מדבר מני, שתכף אני אחזור אליהם קצת יותר לעומק. מעבר לזה יש כל מיני חברות שונות שמתעסקות בבלוקצ'יין, שמתעסקות בביטקוין באופן ספציפי. יש חלפני כספים, אפשר לומר חלפני כספים על, זאת אומרת אנשים שמתעסקים בהעברה של ביטקוין לדולר ודולר לשקל וכו', שלוליהם אי אפשר היה, לא היה בעצם נזילות לכל עולם הביטקוין, אי אפשר היה לצאת ולחזור בין העולם הלכאורה חצי סגור הזה של המטבעות הדיגיטליים לבין עולם הפיאט. עולם כסף פיאט זה כסף בשליטת מדינות הלאום, שהמשמעות של פיאט אומרת שהוא לא מגובה בזהב או בכל סחורה אחרת, אלא הוא כסף שמושתת על אמון במערכת. כן, אנחנו מאמינים למדינה שהיא תגבה אותנו ושהכסף שלנו יתקבל. כך עובד השקל, כך עובד הדולר וכו'. ויש כמובן הקאטונים, עכשיו דיברתי עם נועם, יש הולך להיות עוד הקאטון מתי? ביום חמישי הבא. יש סדרות על גבי סדרות של הקאטונים, זה אירועים מרתקים. הקאטון בגדול זה אירוע שבו אנשים נקראים על מנת לייצר קבוצות אורגניות ובאמצעותן בסופו של דבר להציע איזשהם פתרונות שקשורות בבלוקצ'יין, שקשורות בקריפטו, שקשורות לעולם הדיגיטלי בצורות כאלה ואחרות. אופה, הלכתי הפוך. וכמובן, איגוד הביטקוין ישב, פעם היינו במלון הילטון, זה היה, אני חושב, היה איזשהו כנס לקדם את הזה. פה לא רואים את הפנים, מדובר ביניב פלדמן, שנתן הרצאה ל... אני אפילו כבר לא זוכר איפה זה היה, באחד, נראה לי קריפטו מנדייז או משהו כזה, יש מיטאפים של אנשי, שאנשים שמנסים באמת לקדם את המטרה הזאת. מה קרה? אופה. זה אחד האירועים הראשונים שאני נכחתי, ב-2017, מני היה שם, והראה לאנשים במגדל אלקטרה, איך עובד, אני חושב שזה היה במגדל אלקטרה, אחד המגדלים שם, איך עובד הבלוקצ'יין, איך עובד הביטקוין, לפני ההיסטריה החברתית שהייתה על זה בסוף שנת 2017, סליחה. כפי שאתם רואים, מה שמו הבחור של, איך קוראים לו, נועה? נו, זה היה הוא מרשות המיסים, שהוא היה, או יושב ראש הרשות לניירות ערך. אני, כן, בדיוק. אז הם באו פעם אחת לצלם אותו בשגרירות הביטקוין בתל אביב, כשהיה את כל ההיסטריה סביב המטבעות הדיגיטליים בסוף שנת 2017. זאת אומרת, זה החלק הפורמלי. יש כספומט בשגרירות שאפשר לקנות ביטקוין. אז אם זו המטרה, כמו שמני מדבר עליה, יש המון המון אנשים שמתעסקים בזה, כן? האם אפשר לקרוא להם קהילה או לא? אני רוצה עדיין להשאיר את זה פתוח, כן? עכשיו, מני, בשתי דקות האלה, מזכיר את העניין הזה של מסיבות, כדי להראות שבעצם ביטקוין ואנשים שמתעסקים במטבעות דיגיטליים זה לא רק כסף, כן? הרבה פעמים גם אותי שואלים, עשיתי איזה מחקר וזה, אומרים לי, נו, אתה הרווחת, אתה יודע זה, זאת אומרת, אנשים מניחים שכל מי שמתעסק בביטקוין הוא איזה סוחר מדופלם, או אנשים שמתעסקים בכסף. מני רצה להראות שמדובר במשהו הרבה יותר עמוק ומורכב מזה, כן? אבל, באופן שבו מני הציג את הדברים, הקהילה היא בעצם משהו אינסטרומנטלי. כן? היא מוגדרת מבחוץ, בגדול על ידי הפעילות המשותפת למען איזושהי מטרה של אימוץ נרחב של ביטקוין, והפעילויות המשותפות האלה, לרבות מסיבות שעליהן, והיו לא מעט מסיבות, שעליהן מני דיבר, הן בעצם נתפסות כאיזשהו סוג של וקטור של אינטימיות, כן? כאיזשהו סוג של מקום לייצר גיבוש על מנת שאנשים יוכלו לעבוד יותר טוב ביחד, כן? במובן הזה יש למרחבים של המסיבות, המרחבים של הפנאי, שעליהם מני מדבר, אני הייתי מכנה אותם מרחבים טקסיים או מרחבים משחקיים אם אתם רוצים, יש להם איזשהו פונקציה לכאורה של דבק חברתי. אני רוצה לטיפה לאתגר את הדבר הזה, אבל לפני שאני מאתגר את זה, קצת להראות על מה הוא מדבר בעצם, על מה מני מדבר, כן? עכשיו, אני חייב לומר, היה לי הרבה יותר תמונות, אבל אני לא מעוניין להראות, היות והנושא של פרטיות ואנונימיות, שתכף אני אגיע אליו, הוא מאוד מאוד חשוב מבחינת ערך בעולם הביטקוין, אני לא מעוניין להראות פנים של אנשים, ולכן חוץ משמואל, שמופיע בטלוויזיה גם, אז אותו אפשר להראות, אבל בעצם חתכתי הרבה תמונות אחרות. תסמכו על המילה שלי, מי שלא מכיר, שעולם הביטקוין, עולם הפנאי של הביטקוין, הוא עולם מאוד ער, זאת אומרת, הוא מלא בפעילויות חברתיות כל הזמן, אנשים נפגשים בשגרירות הביטקוין, כמו שמני אמר, פעמיים בשבוע, פעם בשגרות הביטקוין, פעם אחת פה. אנשים משחקים שח, זה תודות למני, שהביא את הדבר הזה, משחק עם אנשים שח שוודי, שזה שח שמני בדרך כלל משחק לבד נגד שני אנשים ומנצח אותם, וכדומה. זה השגרירות מבחוץ, נמצאת ברחוב אחוזת בית אחד, מי שלא מכיר מוזמן להגיע. כפי שאתם רואים, זה משהו שקשור ב... זה משהו שמוטבע על הקיר. אפשר ל... המקום מיועד לכך שאנשים יבואו לשמוע. שמואל, תסתכל. תראה. הופה. הגעת בזמן. זה אחד משגרירי הביטקוין. מי שרוצה להתגייס לביטקוין, שילך לדבר איתו. זאת אומרת... רגע, אני הלכתי אחורה, אני מתנצל. מסיבת העשור, שתכף אני אראה איזשהו קליפ קטן ממנה, מסיבה שהייתה ענקית, היה באיזה 2,000 איש, נכון? 1,200. 900 איש. היה בערך 900 איש במסיבה, הם פיצצו מועדון, היה מסיבה מאוד מאוד מושקעת. זה התמונה הזאת, זה מעלים את הבלוקצ'יין, מרימים אותה 10 פעמים, יש שם בלוק ויש צ'יין. בלוקצ'יין, שוב אני חוזר, זהו הטכנולוגיה הבסיסית שעל פיה עובד. הפעם הראשונה שהטכנולוגיה הזאת נוסתה זה עם ביטקוין. ביטקוין הוכיח שטכנולוגיית הבלוקצ'יין יכולה לעבוד. מה שטכנולוגיית הבלוקצ'יין מאפשרת זה לבזר כוח. אני מגיע לזה ממש עוד שנייה. אוקיי, אז הראיתי לכם. עכשיו, מה שאני רוצה להציע זה משהו אחר. זה נכון שכל מי שחבר בקהילה רואה את עצמו בצורה כזו או אחרת כשותף לאיזשהו פרויקט של שחרור, כן? הביטקוין ואנשים שמתעסקים בו מדברים על שינוי, זה סוג של ניסוי חברתי, כן? זה סוג של, זה לא מדובר רק בפרקטיקה או בטכנולוגיה פיננסית, שהיא עוד אחת ממגוון רחב של טכנולוגיות פיננסיות אחרות שקיימות על מנת להרוויח כסף. יש כאן אלמנט של שינוי חברתי מאוד מהותי. אבל לא באמת ברורה הדרך איך מגיעים לשם. ומניסיוני בקהילת הביטקוין, שוב, קהילה במרכאות כפולות, לא כולם מסכימים עם כולם, למעשה כמעט אף אחד לא מסכים עם אף אחד אחר, איך אנחנו הולכים להגיע למקום הזה שבו יהיה אימוץ נרחב של ביטקוין, ולמעשה יש אנשים שאפילו אומרים, אפילו המטרה הזאת היא לא בהכרח המטרה הנחשקת. אולי לא צריך שכולם יאמצו ביטקוין בכל העולם, או בכל הארץ. עכשיו, אני אתן לכם שתי דוגמאות להיסוסים האלה, או לדיון המתמיד שמתנהל בקרב אנשי הביטקוין, בקרב שוחרי הביטקוין בארץ, לגבי שני דרכים להתעסק עם ביטקוין. שתי דרכים. דבר ראשון, זה הודל מול שימוש. אופה, אני כל הזמן הולך אחורה. הודלינג, ממש בקצרה, זה שיבוש של המילה הולד, זה נכתב בתור פוסט בפורום של ביטקוין בשנת 2013, סוף שנת 2013, על בן אדם שהיה קצת שיקור, הוא מודה בזה שהוא היה שיקור, הוא שתה בקבוק וויסקי מלפני כן, והוא בעצם טען שם לכלל משתמשי הביטקוין, שבאותה תקופה עדיין היה נחשב משהו מחתרתי, אנרכיסטי, מאוד בשוליים, הוא טען, עזבו אותי מלאמר על ביטקוין, מה זאת אומרת, עזבו אותי מלהיכנס ולצאת כל הזמן בבורסות הדיגיטל, בורסות הקריפטו, כדי להרוויח כסף. אני לא בנוי לזה, אני לא מצליח להרוויח מזה כסף. אנשים שהם סוחרים, מיומנים, שיש להם מיומנויות של מסחר, הרבה פעמים אנשים שיש להם רקע במניות, בבורסה וכדומה, אופציות בינאריות, אני לא יודע מה. אז אנשים כאלה יכולים להרוויח כסף. הוא אומר, אני בן אדם רגיל שלא בא לי לזה, אני לא יכול. ואז הוא אומר, במקום זה, תחזיקו את הביטקוין בכיס. הדבר הזה נתפס על ידי הקהילה הגלובלית של ביטקוין, שתקשרה, אנשים תקשרו אחד עם השני דרך הפורום הזה, וכמובן דרך פייסבוק, והיום הרבה, הרבה, הרבה יותר, יותר ויותר דרך טוויטר ובלוגים וכדומה, אבל באותה תקופה באמת בעיקר דרך פורום. הקהילה העולמית, או אנשים שהיו אפיקציונדוס, דפוסים על ביטקוין, ישר קלטו את העניין הזה של הודל, זה הפך להיות סוג של מילת סלנג, סמל מפתח, סמל מכונן בשביל אנשים שמתעסקים בביטקוין, שבעיקרון אומר אסטרטגיה של השקעה, זוהי אסטרטגיה של להחזיק את הביטקוין כמה שיותר זמן בתוך הכיס, כדי בסופו של דבר לקצור את הפירות בהמשך. עכשיו, ברמת העיקרון, רגע, ברמת העיקרון, הרעיון הזה של הודל מתעדף את ערכו של הביטקוין, את הפירות שאפשר לקצור מהביטקוין, על בסיס של store of value, כן? לכסף יש כל מיני פונקציות. ו-store of value במקרה הזה, זה אומר שאפשר לחשוב על ביטקוין כעל משהו ששומר או צובר את הערך שלו לתקופת זמן ארוכה. עכשיו, מול זה, יש אנשים אחרים, גם בתוך הקהילה הישראלית וגם היום, מניו אחד מהם למשל, למיטב דיאתי, למה שאני זוכר מלפני חצי שנה שדיברנו, שאומרים לא, האסטרטגיה הטובה ביותר דווקא להשתמש בביטקוין היא לבזבז, להוציא אותו. למה? בגלל שאז אפשר יהיה לחשוב על ביטקוין כעל, איך זה נקרא? כתבתי פה. Minimum of exchange וגם unit of account, כן? יש, לכסף יש שלוש תכונות עיקריות, שזה store of value, unit of account ו-medium of exchange. אנשים טוענים שהדרך הכי נכון, הכי טובה, אנשים שלא רוצים ללכת באסטרטגיה של ההודל, טוענים, לא, להפך, בגלל שאם הכסף יסתובב ויהיה סירקולציה של ביטקוין בעולם, אז אנשים יחשפו אליו יותר, אנשים יתחילו להבין שלא מדובר באיזשהו, משהו מסובך מדי, יש אנשים שנרתעים מהקטע הטכנולוגי גם וכו', ויבינו שהנה, יש להם פה עוד אופציה, כן? אז זה דוגמה לדיון אחד בתוך הקהילה שלא מסכימים על בהכרח מה האסטרטגיה הכי טובה להשתמש בביטקוין. אנשים טוענים ככה, אנשים טוענים ככה, יש אנשים שולחים על דרך האמצע, כן? שלמשל עושים הודל, אבל פה ושם נניח מחליפים לכסף לפיאט, לדולר או לשקל כדי לשלם חשבונות וכדומה. דיון שני שכל הזמן קורה בעולם הביטקוין, הוא העניין של מקסימליסטים ומה שאני מכנה פלורליסטים. מקסימליסטים זה מונח גנרי לקהילת הביטקוין, זה מונח שמשתמשים בו גם בעולם, בגדול, 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 זה אומר אמונה יוקדת ביכולתו של הביטקוין לנצח, כן? יש לי אפילו תמונה פה, אופה, כל פעם אני הולך אחורה. זה בן אדם בשם, איך? סונג, בדיוק, שכחתי, ג'ימי סונג שהיה פה בארץ לפני איזה שנה וחצי, עשה הרצאה פה, ואמר, טוב, כל מה שאני רוצה להגיד לכם זה תמשיכו לעשות הודלינג. זה בגדול מה שהיה זה שלו, וכמו שאמרתי, הוא כל אחד בין מגוון רחב של קולות, עוד פעם הלכתי אחורה, מקסימליסטים זה let's make Bitcoin great again, כן? זה, אנחנו מאמינים בביטקוין, ביטקוין ינצח, צריך להיצמד לביטקוין, רק ביטקוין, כן, האמונה שביטקוין במובנים מסוימים אפילו יגיע לירח, כן, זה אומר שביטקוין יהיה שווה מיליון דולר, או, ואם לא, אז שביטקוין אחרי נפילת אחרי, יש אנשים שמחכים למשבר הכלכלי הבא, אז ביטקוין יהיה הישועה בעצם, ביטקוין יהיה הדבר היחידי שישאר, ואלה שיש להם ביטקוין, אז יהיו בתיבת נוח, כן? ואלה שאין להם ביטקוין, כן? זה מקסימליזם. מאידך, יש מונח שאני משתמש בו פלורליסטים, כי אני לא הצלחתי עד היום להבין האמת מה מנוגד למקסימליסטים בעולם הביטקוין, ולכן אני קורא להם פלורליסטים, שזה אנשים שטוענים, טוב, רגע, זה לא צריך להיות רדיקלי, אפשר לחשוב על ביטקוין בצורה אחרת, כן? אפשר לחשוב על ביטקוין מטבע או store of value למשל כמו זהב שהוא בעצם פועל צד בצד למטבעות הלאומיים הרגילים מטבעות הפיאט שאנחנו משתמשים בהם כל יום ויש גם אנשים שמדברים על ריבוי פלורליזם של מטבעות דיגיטליים כיום יש משהו כמו כמה 2200 מטבעות דיגיטליים סחירים רובם הגדול ככל הנראה ייעלמו זה מה שכל המומחים אומרים לי אני לא מומחה לתחום הפיננסי של ביטקוין, אבל זה מה שהערכה הגדולה היא שרוב המטבעות הדיגיטליים בעצם לא יהיו כאן עוד 10-20 שנה, אבל בכל זאת יש איזה לפחות 10 או אומרים 10 או 10 מטבעות? וואלה, טוב. אז 10 מטבעות, אז יש 10 מטבעות או 20 מטבעות שהם מטבעות חזקים, שהם מטבעות דיגיטליים רציניים, שיש להם גם כן, כמו שמני מכנה, קהילה תומכת שמאמינה בהם, חלקם אפילו ספופס, כמו דודג'קוין, שזה מטבע שהוא נוצר בתור בדיחה, זה שהמציא אותו, עזב אותו כבר, ועדיין יש קהילה של אנשים שמשתמשים בו ברחבי העולם, כי הם מאמינים בבדיחה, לצורך העניין, כן? אז זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיתענו שהם, מקסימליזם לא הביא אותנו לשום מקום, רק יוביל לאיזשהו סוג של ראש בראש עם המערכת, ושדווקא הדרך לאימוץ נרחב היא בעצם דרך מגוון רחב או מציאת פתרונות ביניים של שבהם יש כל מיני סוגים של מטבעות. לכן, אוקיי, וזה הקטע שלי, הגעתי למה שאני רציתי להגיד היום. אין כאן דטרמיניזם. זה לא שקהילת הביטקוין מוגדרת בצורה מאוד ברורה מבחוץ, כן? זה לא אנחנו מול הם, כן? זה לא מטרה משותפת, וזה לא איזשהו גבול מאוד קשיח של מי נמצא בפנים ומי נמצא בחוץ, אלא במינים אחרות, מה שמאחד את הקהילה זה עצם הדיון. זה הוויכוח בין אנשים שמתעסקים בביטקוין לגבי איפה הם רוצים שביטקוין ילך, כן? במובן הזה אני מנסה כאילו, זאת אומרת, לחשוב איך אפשר לדמיין את זה, אז אם אני מגדיר קהילה במונחים נומינליים כמשהו שיש לו גבולות מאוד קשיחים, אז היא בעצם מגודרת מבחוץ, כן? יש איזשהו גבול מאוד זה, מכירים את זה? אני ישראכרט ואתה ויזה, כן? אני הפועל תל אביב ואתה מכבי תל אביב, שלא לדבר על יהודים ערבים וכולי, כן? ברור לכם מה אני מדבר על לכאורה הדמיון של גבולות קשיחים, כן? אז במקום זה תנסו לחשוב על משהו שהוא בעצם מוחזק מבפנים. העיצוב המתמיד של גבולות הקהילה הוא כל הזמן משתנה ביחס לדיון הזה שקורה בין חברי הקהילה לגבי מה זה ביטקוין, לאיפה ביטקוין הולך, לאיזה החלטות צריך לקבל. אני מעוניין להגיד כאן עכשיו, זה מאוד חשוב שמי שלא יודע שיבין, אין יושב ראש לביטקוין, כן? אין איגוד הביטקוין העולמי. סטושי נקמוטו הוא שם בדוי, יש בן אדם שטוען שזה הוא, אני הבנתי שקהילת המומחים לא מסכימים עם ההוכחות שהוא הביא, קוראים לו קרייג רייט, הוא אוסטרלי, בדיוק היום קראתי שבית משפט בארצות הברית חייב אותו לשלם $5 ביליון לבן אדם אחר שמעורב בתהליכי ההמצאה של ביטקוין, אבל בעצם לאנשים האלה אין שום גושפנקה על הדוויית מדיניות, כן? ביטקוין ברגע שהוא יוצא לעולם הוא שם. למה? בגלל שככה עובדת טכנולוגיית הבלוקצ'יין, היא מאפשרת ביזור של כוח. ולזה אני מגיע עכשיו. יש כאן אלמנט של הכרעה אישית על פני שני רצפים. מדובר בעצם, בסופו של דבר, בדיון אתי. או מוסרי, תלוי איך אתם רוצים לחשוב על זה, אני מעדיף את המילה אתיקה. ההכרעה הזאת נעשית, על זה, פחות או יותר. יש שני רצפים, אני שוב משתמש בדבר הזה כדי להדגים, ברור שהמציאות היא הרבה יותר דינמית וזה, אבל אני בעצם משתמש בשני רצפים בין של יחסים מנוגדים, בין ערכים מנוגדים, כן? אז הציר זה, איך קוראים לו? Y, נכון? זה ה-Y, הוורטיקלי זה Y, זה בין, נקרא לזה נראות מוחלטת, לבין הסתרה מוחלטת, וציר ה-X זה בין ביזור מוחלט בצד אחד, decentralization, לבין מרכוז מוחלט מצד שני. רגע. לא שמתי את זה פה, אז עכשיו אני, מזל שיש לי דפים, ואני רוצה שנייה להסביר בעצם מה זה כל אחד מהם. העניין של הנראות זה בעצם איזשהו דיון דמוקרטי בכלל שקיים מחוץ לעולם הביטקוין גם כן, כן? זה הדיון בין הזכות לאנונימיות או הזכות לפרטיות לבין או בין הסתרה לנראות, שהטענה הבסיסית גם בדמוקרטיות סמי ריכוזיות, כמו שאנשי הביטקוין טוענים אוהבים לקרוא להם, זה שיש לאנשים זכות להשאיר פרטים מסוימים מהחיים שלהם חסויים. אני לא רוצה שכולם ידעו עליי שום דבר, יש לי וילונות בבית בדיוק בגלל זה שלא יראו אותי מסתובב ערום. ואז הטענה היא, אם אני לא רוצה, לא מתאים לי שהמדינה תדע כמה כסף יש לי בחשבון, או מי נתן לי את הכסף, או... זאת אומרת, זה אחת הטענות הבסיסיות, כן? אז כמובן מדובר על איזשהו רצף, כן? אז מצד אחד, יש אנשים שמדברים על הזכות להסתיר באופן מוחלט, שלאף אחד לא יהיה שום גישה למה שאני רוצה להסתיר. מצד שני, יש את העניין של כניסה טוטלית לתוך החשבון שלי, כמו שקורה בהרבה מקומות אחרים, כמו שקורה הרבה פעמים פה בארץ, שהמדינה טוענת, אני רוצה להגן על הרוב הדומם, כן? אז אני רוצה להימנע מעלמות מס, ואני רוצה לדאוג שאתה לא מלבין כספים ממחירה של קוקאין, כן? ואז לכן אני רוצה לדעת בדיוק מי העביר למי וכמה וכולי, ואז הבנקים הופכים להיות שומרי סף. זה כל מי שקצת התעסק עם בנקים במדינה מכיר את זה. אז זה ציר אחד של דיון אתי. ציר השני זה מה שקשור לדיסנטרליזיישן, ביזור מול מרכוז. יש טענות, אפשר לעשות שלוש הרצאות רק על הדבר הזה. אני, על מנת ממש לפקס, אני אומר ש... זה טוב שתסתכלו על זה. הביזור מוחלט בעצם מדבר על צמצום של כל מערכות היחסים בחברה למערכות יחסים ישירות, מה שמכונה בעולם המחשבים peer to peer, כן? על זה ביטקוין עובד. אני יכול להעביר לנועם ביטקוין, החליפין בינינו יהיה ישיר, אין אף אחד, אין אף צד שלישי שמתערב לנו בחליפין, ולא צריך לעשות לו שום אישור, אין סוויפט, אין, כן? ככה עובדת הבלוקצ'יין, וזה היה המטרה הראשונה, שממש גם כתוב בפסקה הראשונה בווייט פייפר של סטושי נקמוטו, הוא ממציא הביטקוין, שאנחנו רוצים להיפטר ממה שהוא מכנה Trusted Third Parties. הצד השלישי שהיום אנחנו משתמכים עליו, כמעט בכל אינטראקציה שלנו עם רשויות המדינה, עם רשויות עם השלטונות, ואפילו בינינו בתוך עצמנו, כן? בכל בית עסק שקיים, יש היררכיות של תפקידים, כן? יש מנהלים, יש אחמשים, כן? וכולי. בגדול זה דמות השוטר, כן? הדמות שמאשרת לנו או מפקחת עלינו להעביר בינינו דברים ומסתכלת שהכל קורה כמו שאמור לקרות לכאורה לפי החוקים. הרעיון של ביזור או ביזור של כוח אומר לא, בוא נשים את הכוח הזה על כל אחד שיהיה לו את כל הכוח בתוך עצמו. אז ברמה האידיאלית, וכך אנשי הביטקוין מדברים על זה, הדבר הזה ייצר בעצם איזשהו, זה כמובן ideal type, כן? אבל הדבר הזה יצר מה שאחד מאנשי הביטקוין הכי פרומיננטיים שיש במדינה אמר פעם באיזה רעיון שהוא נתן ביוטיוב, הדבר הזה יישר את השולחן. כי לפחות מבחינה נומינלית זה מייצר מצב שבו כולם ניגשים לשוק מנקודה שווה לכאורה. זה, יש גם כל מיני ביקורות הזה, אני מעדיף לא להיכנס לזה עכשיו. מאידך, מרכוז טוטלי, זה מדינת משטרה, כן? במזרח גרמניה בשנות ה-80, אני חושב כל בן אדם שלישי היה אינפורמנט, או משהו כזה, זה הסטטיסטיקה. המדינה ידעה הכל על, על כל האזרחים, היה תיקים עליהם, הכל עובר בצורה של פירמידה, כולכם יודעים מה זה פירמידה, כולכם יודעים מה זה שלטונות טוטליטריים וכדומה. אוקיי, יש לנו 20 דקות, אני ארוץ ואני אקצר ואסיים. רציתי לשאול אתכם איפה הייתם ממקמים את עצמכם על על הגרף הזה, תחשבו על זה רגע, אפשר לדבר על זה תכף, כי אני לא רוצה לבזבז זה זמן, אבל זה בעצם דיון אתי שעצם ההשתתפות בו, לטענתי, בעצם מייצרת מחדש כל הזמן את גבולות הקהילה של של הביטקוין בארץ. ואולי גם בחול, אבל אני בעיקר מכיר את הארץ. עכשיו, מה שזה אומר זה שבשני המקרים האלה, כשאתה ממקם את עצמך, או כשאת ממקמת את עצמך על על השקף הזה, על 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 הגרף המדומיין הזה ששמתי, אתה צריך להגדיר לעצמך מה ההתנהגות הראויה. אתיקה זה בעצם סדרה של החלטות לגבי נכון ולא נכון, כן? אתיקה זה משהו הרבה יותר דינמי, זה משהו שקשור לסיטואציה. איך אני פועל בסיטואציות משתנות, בניגוד לערכי מוסר, שהם בגדול חוק שמוכתב לנו, זה מותר, זה אסור, פונטו, כן? אני לא, אין פה איזה משהו רפלקסיבי בדרך כלל, אפשר גם דרך אגב על זה להתווכח, אבל זה האופן שבו אני אוהב להבין את ההבחנה בין מוסר לבין אתיקה. אז ההחלטה האתית כאן, זה מה הדבר הנכון לעשות? האם נכון לעשות הודלינג, או האם נכון לעשות, להשתמש בזה? ואולי גם וגם במצבים משתנים, כן? האם נכון ככה והאם אחרת? האם אני צריך לבוא ולהשתתף באופן פעיל, בקידום רעיונות האימות של הביטקוין, או שאני יכול לשבת בבית ויש גם אנשים כאלה שעושים, שכן רואים את עצמם כחלק מהקהילה, ולעשות דיונים בוואטסאפ, כן? אני חבר בכמה קבוצות וואטסאפ שאנשים לא מגיעים לשגרירות ולא מתעסקים ברמת הפעילות היומיומית, אבל הם מחזיקים בביטקוין, הם קוראים על ביטקוין, חשוב להם ביטקוין, הם מדברים ביניהם על ביטקוין. כן? זה עבר דרך אגב מוואטסאפ לטלגרם, כי אגב, אנונימיות, כן? טלגרם יותר קל להיות אנונימי. זאת אומרת, ההכרעות האלה הם כל הזמן, הם ריקרסיב, הם כל הזמן חוזרות על עצמן. מה שכולם מסכימים עליו, זה שאפשר לייצר מצב של יותר ביזור, יותר אנונימיות, יותר חירות, כן? לאנשים דרך האוטומציה של האמון שהבלוקצ'יין מאפשרת ודרך חליפין של ביטקוין, אבל כמו שאמרתי, לאף אחד אין תשובה מוחלטת איך לעשות את זה, מה צריך בכלל לעשות ובאיזה אופן אפשר לאזן בין הערכים האלה בכלל, כן? כי אם אנחנו נלך לאחד הקצוות הקיצוניים, בסופו של דבר אנחנו, כן, קצה וקצה הם אותו דבר, כן? זה לא משנה אם זה טוטליטריזם מוחלט או ביזור מוחלט, כן? יש אנשים למשל ה-Seasteading Institute בקליפורניה. ליברטריאנים מאוד מאוד רדיקליים שרוצים לייצר איים צפים מחוץ למים הטריטוריאליים של כל המדינות. הם רוצים לייצר בעצם איים פיראטיים שבהם לא יהיה חוק, שבהם אפשר יהיה לעשות סחר עם כל העולם, וגם אפשר יהיה להזיז אותם, כן? הם אפשר יהיה לשוט איתם ברחבי העולם, כמו בספר של ז'וזה סרמאגו שפעם, שעל העיוורון אני חושב קוראים לזה. שהחצי האיברי ניתק מאירופה ומתחיל להסתובב ברחבי האוקיינוס האטלנטי. כן, אז מבחינתי זה בדיוק אותו דבר כמו מדינת משטרה, כן? מדובר בקצה שבו בעצם אין שום איזון, אין חוק, כן? אז החוק יורד לרמת הדיון האתי, שהרבה פעמים זה אומר שמי שחזק מנצח, כן? סתם דוגמה. עכשיו, אני רוצה להשאיר זמן לשאלות, אז אני אומר לכם מה אני התכוונתי לעשות, ואני אסיים ונעבור לשאלות. עוד פעם אני הולך אחורה, נו, אני אשגע לך את התמונה שם בסרט. רציתי להראות לכם, אוקיי, אז אני שוב טוען, מה שהופך את הקהילה לקהילה זה הבנייה והעיצוב מחדש של הגבולות כל הזמן באמצעות הדיון הזה. ואז בעצם הקהילה זה מי שרוצה להתעסק בדיון הזה, כן? מי שלא רוצה להתעסק בדיון ושם את עצמו מחוץ לגבולות הדבר הזה, הוא בעצם לא מעבר חלק מהקהילה, גם אם הוא לצורך העניין חבר כנסת או איש ברשות המיסים שכן מעוניין דווקא לקדם רגולציה וזה. למה? כי עובד בתוך עולם התוכן של החברה הכללית, בתוך השיח החברתי הכללי, שלא מתעסק בשאלות האלה, אלא מקבל את חוקי המדינה ואת את הנורמות של המדינה כמשהו שהוא מקובע, שהוא לא צריך לדבר עליו בכלל, כן? שלא צריך לשנות אותו בשום צורה. רציתי לתת מקרה מבחן, אני אשמח לעשות את זה תכף, על אירוע שהיה פה, כן, על איך בעצם עובד הדיון הזה בתוך הקהילה ואיך הוא מעצב מחדש את הגבולות של הקהילה. היה לפני כמעט שנה, איך אומרים, turbulence, מרבולת, טלטלה, טלטלה בקהילה. האנשים רצו לעבור מקבוצת פייסבוק אחת לקבוצת פייסבוק אחרת. קבוצות הפייסבוק, אני חוזר ואומר, זה פלטפורמה מאוד מאוד רצינית לאינטראקציה בין אנשים, כן? היא לא פחות אמיתית מהעולם האמיתי, במובן הזה, אנשים כל הזמן, יש אנשים שכל היום על הפייסבוק. אני באופן אישי לא. אני לא אוהב את הפייסבוק, אבל יש אנשים שכל היום נכנסים בשיחות שמה. והתהליך של מעבר מקבוצת פייסבוק אחת, שהייתה קבוצה מכוננת של קהילת הביטקוין הישראלי, קראו לה ביטקוין ישראלי, לתהליך של סליחה, לקבוצה שנייה שקוראים לה, איך קוראים לה? קהילת כתבתי זה, ביטקוין הקהילה הישראלית, כן? זה כמו קיבוץ מאוחד, איך זה? מאוחד ואיחוד. אז התהליך הזה היה בעצם מאוד מעניין ודוגמה קלאסית לאופן שבו הדבר הזה, בו מה שאני מדבר בעצם קורה, בגלל שהוא נסוב סביב שאלות של אנונימיות וסביב שאלות של האשמות לשימוש ברעה של כוח של האדמין של הקבוצה המקורית של הביטקוין, שהוא אחד מאנשים המכוננים של הקהילה, אחד מאנשים הראשונים שהתעסקו עם ביטקוין בארץ בכלל. אנשים האשימו אותו שהוא בעצם דיקטטור, והוא לא הסכים, ואמרו לו, תיתן לנו סמכויות וטו כמו שיש לך, והוא לא רצה, ובסופו של דבר, מני כתב חוקה ומניפסט, וזה 2000 ומשהו אנשים הצטרפו לקבוצה החדשה. עכשיו, כל הקטע זה שכולם עדיין מהווים חלק מהקהילה, שום דבר לא השתנה. כן? למה? כי אוקיי, אז עכשיו יש שתי קבוצות, ויש אנשים שהם גם פה וגם פה. אותם אנשים, למיטב הבנתי, לא רבו. האדמינים, חוץ מפה ושם יש איזה שהם חיכוכים אישיים, אבל בגדול כולם מסתובבים באותם מרחבים, כולם מדברים אחד עם השני, כולם תורמים למטרת אימוץ הביטקוין ברמה הרחבה יותר באופן כזה או אחר, בין אם בפעילות עסקית, בין אם בפעילות של מיטאפים וכדומה. בקיצור, אני חוזר ואומר, הדיון הוא גם מה שמאפשר לקהילה להתקיים ולהפך. וכאן אני רוצה בעצם עם זה כאילו לסיים ולחזור למה שהתחלתי. מני הציג את אומר, רק שתדעו שהמסיבות ומרחבי הפנאי האלה הם לא סתם, כן? הוא אמר את המילים האלה לא סתם. אני רוצה לחזק את זה ולומר, לא רק שזה לא סתם, אלא הם לא רק תוספת משעשעת כאילו לפעילויות הרציניות, כן? אלא בדיוק להפך. אני ניסיתי בעצם להפוך את הטענה הזאת על פיה ולומר שזה המרחבים שבהם בעצם הקהילה מתקיימת, ובהם הקהילה מברר לעצמה מה היא בעצם, מה היא, מה הגבולות שלה, מי היא, מה היא, איך היא עובדת. זה המרחבים המשמעותיים ביותר, הן אונליין והן ברמת המפגשים, בסטושי סקואר בימי ראשון בערב בשגרירות, שלפעמים זה מפוצץ אנשים, בימי רביעי בערב שהיה פה את המשחקי שח, ובהקאטונים, שזה אירוע מאוד כיפי בסופו של דבר. הקאטונים משכים בדרך כלל כמה? 24 שעות? בין 24 ל 48 שעות. אנשים בעצם עוברים איזשהו מצב שבאנתרופולוגיה קוראים לו, הם הופכים, נכנסים לאיזשהו מצב לימינלי. זה אומר שהם תלויים באוויר, הם לא בעצם מחוץ לסיטואציה שבה הם נמצאים, הם לא בעולם הרגיל והאמיתי שבו הם, כל אחד יש לו את העבודה שלו והזה, והם בעצם נמצאים במצב שבו הם לא ישנים טוב, הם מתעסקים בחברותה שלהם בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, זה המרחבים שבהם בעצם נוצר לא רק הוואי, אלא נוצר קוד אתי, אם תרצו. כן? איזשהו ברור של השאלות האלה שאני העליתי לפני כן, לגבי שני הרצפים שדיברתי עליו. בתוך המרחבים האלה, כמובן, זה היה בכותרת שלי, עולים גם המילות סלנג, כן? תחינה זה, שוב, זה דברים שהגיעו מהימים הראשונים של הקהילה, לפני שאני התחלתי להסתובב איתם, או איתכם, חבר'ה. אבל לפי מה שהבנתי, תחינה מדובר הבל הבלים. תחינה זה הכל תחינה, כן? בזמן שביטקוין זה מה שחשוב, כן? יש הרבה דיבורים עם המטריקס גם, כן? תחינה, אם אתם רוצים, זה הסטק. במטריס הראשון. ליברטה, שזה מילה שחוזרת על עצמה, גם כן, זה כמובן, אני מניח, לקוח מהמהפכת העשייתית, אני אומר. התכוונתי לומר, המהפכה הצרפתית. ליברטה, פרטרניטה, אגליטה, כן, ליברטה, אנחנו נכנסים לעולם שישחרר אותנו, כן? מחוץ לכל המטריקס הזה שמסביב, כן? במסיבת העשור, חברנו מני התחיל את המסיבה בנאום שהוא בעצם עשה פרפרזה על נאום של מורפיוס ממטריק 2, שבו הוא בעצם סוג של קריאה לקרב או קריאה לקהילת האנשים המשוחררים מהעולם של הניצול של המטריקס. הוא בעצם מורפיוס אומר להם, תהיו גאים, אנחנו ביחד, כן? ואנחנו לא מפחדים מאף אחד. זה מה ש... ומני התחיל עם הדבר הזה מול כל הקהילה, כן? אז במרחבים האלה נוצר את הקהילה, כן? אוקיי? אני חושב שאמרתי את זה בכל מיני צורות, אני מקווה שזה מובן. כמובן, תכף אני מדבר, מראה לכם את ריקוד גירית הדבש, ועם זה אני מסיים. כמובן מנהיגות אורגנית, כן? אף אחד לא מינה את מני למנהיג הקהילה, כן? אבל יש מספר אנשים שבגלל הקריזמה שלהם, בגלל המחויבות שלהם, בגלל היחסים הבין אישיים בינם לבין אנשים אחרים, יונה וכו'. אז וואלה, אנשים אוהבים אותם, מקבלים את המילה שלהם, כן? אף אחד לא שם אותם, זה רב סמל בוזגלו, כן? שאומר לי מה לעשות. רציתי להראות בקצרה, טוב, יש לנו 10 דקות, אני ממש אסיים. השירותים בשגרירות הביטקוין זה... שירותים דרך אגב זה מרחבים מאוד מעניינים כדי לחשוב על קהילות ועל ארגונים ועל זה, כן? השירותים, בשירותים גם מתנהל דיון על מהות הקהילת הביטקוין. יש כאן תמונות של כמה דברים ש... כתובים על קירות השירותים, כן, אתם יכולים, back זה עוד אחד מהמילות הסלנג שמייצגות את ביטקוין, once you go back, you never go back, ביטקוין תשמיד את המטריקס, unborg yourself, ביטקוין זה ברזל, שפת חופש בינלאומית שוברת חסמים ודיכוי, ברזל ליברטה, בי שווה איירון, בלוקצ'יין, בלה בלה בלה, חייבים איזה אנרכו-קפיטליסטי ככה בשביל הזה, סטיקרים שקוראים בשגרירות, ואוקיי, ורציתי אחר כך לסיים, אבל אני לא אסיים עם משהו אחר, אני אסיים עם זה, זה ריקוד גירית הדבש, Honey Badger Dance, לא המציאו אותו פה בארץ, זה בא מחול, אבל אנשים פה בארץ המצאו את זה, בין היתר תודות לפעילותו של מני, שבעצם משווה את ביטקוין לגירית הדבש. למה? כי גירית הדבש זה חיה אימתנית ששום דבר לא עוצר אותה, מקבלת הקשות מקוברה, והיא רגע כאילו נופלת, ואז פתאום היא קופצת חזרה על הרגליים, היא לא מתה אף פעם. זה 10 חיים, כמו מה שהיה פעם של החתולים, זה עבר לגיריות הדבש. ולכן אנשים באופן חצי הומוריסטי בעצם פיתחו סוג של ריטואל סביב הדבר הזה, ואני באופן אישי נכחתי באירוע שהיה עם בשגרירות הביטקוין, בנוכחותו של אחד מאנשי הביטקוין הגדולים בעולם, שהיה פה בארץ באיזשהו כנס, והגיע לבקר בשגרירות, ועשה שיחה עם אנשי השגרירות באופן ספציפי, ואז בלי מוזיקה ובלי כלום, בסוף אנחנו כולנו עמדנו בשקט, ועשינו את ריקוד גירית הדבש, שאני הולך להראות לכם כאן, וזה ממש היה, היה לזה תחושה מרגשת, זאת אומרת, זה היה ממש הנה סוג של בונדינג, אנחנו קהילה, כן? אז זה מסיבת העשור, איך עושים פה פליי? זה ריקוד גירית הדבש, הוא מאוד פשוט, אני אשמח להדגים אותו. למי שלא מכיר, מוזמנים לעשות. גם בבית אפשר להתאמן על זה. זה דרך אגב, המסיבה נעשתה באומן 17, היה מסיבה מאוד מאוד מרשימה, מאוד מושקעת, המועדון היה מפוצץ, אנשים מאוד מאוד שמחו, היה תחושה של, כי ביטקוין הרבה פעמים הספידו אותו, כן? ואנשים שמתעסקים בזה, זה חשוב להם ברמה הרגשית, מדובר בכלי שבאמצעותו הם רוצים לייצר שחרור, אוקיי? זהו, אז פחות או יותר סיין, רציתי להגיד עוד כמה דברים, אבל נעצור את זה כאן. סבבה, שאלות.
נכחת בארץ בתקופה מאוד מרעישה מבחינת הביטקוין. אחד המאפיינים זה שהגיעו הרבה מאוד אנשים בחוץ, באיזשהו מובן קצת ניסו או לנכס לעצמם, או תקפו המון כאילו סקמרים ודברים כאלה. כמה אתה חושב שהעניין של המרכז וגבולות משפיע בשיחה הזאת? כלומר, אם הקהילה הייתה יותר עם איזשהו גבול ברור, אם זה היה נראה אחרת, ואיך אתה תופס את
המתקפה? שאלה מעולה. סליחה, רצית עוד להגיד? שאלה מעולה, אני בסיכום שלי התכוונתי לומר שהגבולות החיצוניים כאילו זה מה שאנשים מכנים סקאמרים, זאת אומרת זה אנשים שמתעסקים למשל ב-ICOs, שזה Initial Coin Offerings, שזה חלקם היו לגיטימיים, זה היה דרך לגיוס כספים על מנת לייצר מטבעות דיגיטליים חדשים, אבל הרבה מאוד מהם הפכו להיות בעצם פשוט סוג של סוג של סקאם, כן? סוג של דרך לגייס כסף לבן אדם עצמו וכמה חברים שלו, לתפוס זה על הגל. נכון, אז נכון שיש תמיד איזשהו יחסם גומלין בין אנשים שזה חשוב להם ברמה הזה לבין אנשים שנכנסים לזה בתור צורה אינטרסנטית. האם ניתן בכלל לגדר את את הגבולות של הקהילה בצורה קשיחה, אני חושב שיהיה מאוד קשה. בגלל שאז, בדיוק בגלל שהמהות של הרעיון של הביזור באה ואומרת, בוא, אנחנו צריכים למצוא פוליטיקה אחרת של אי הסכמה, במקום פוליטיקה של הסכמה. בוא נראה איך כולנו יכולים לחיות אחד עם השני, למרות שאחד הוא זה ואחד הוא זה ואחד הוא זה, בלי לבוא ולהגיד, אז בשביל להיות ביטקוין, אתה צריך להיות 1, 2, 3, 4 ו-5. כן? ואני חושב שדווקא האווירה הפתוחה הזאת, העניין שהקהילה מוחזקת מבפנים, על ידי הגריטיות הזאת, על ידי היחסים הבין אישיים שבין חבריה, היא הצורה הכי טובה להרחיק אנשים שהם לא בעניין, כי באופן טבעי הם יבואו והם יראו שזה לא מסתדר והם יעזבו, וגם באופן אישי קרה לי שיחה באחד הקונפרנסז שהיה בבורסה שם, אז שמול התקשר, אמר לי, בוא דבר, יש פה איזה בן אדם מאמריקה שהוא יושב בשגרירות, ובאתי ודיברתי איתו, והוא היה, וואלה, לא עושה דיבה לאף אחד, אני לא יודע אם הוא היה סקאמר או לא, מה זה, אבל כל הקטע שלו היה ליברטריאני כזה רדיקלי, וזה, ואומר לי, אנחנו צריכים להשתחל לממשלה בקליפורניה כדי לשנות את הזה וזה, וכל הדיבור שלו היה כאילו קטע של לנסות לייצר כסף ואיך אפשר להפוך את ה... איך אפשר כאילו לשים איזשהו טריז במערכת, כן? ואני חושב שאחד הדברים היפים שכן מאפיינים את הקהילה הזאת כאן, דווקא בגלל שמדובר באיזשהו דיון אתי מתמשך, זה שהיא סוג של קהילה פציפיסטית. אני לא נתקלתי כאן באנשים שאומרים, בוא נשבור את ה... עזוב אותך, בוא נשבור את המדינה, כאילו בוא זה. להפך, הגישה היא אחרת. ובאופן טבעי אני חושב שאנשים שרואים שזה הגישה, הם הלכו ועשו את הסקאמים שלהם מבחוץ. יכול להיות שהם עושים שם רע, אבל, אבל על כל אחד כזה שעושה שם רע, אני חושב שיש שני אנשים שהם רציניים ומחויבים, ואני בתור אחד שהתעסקתי עם הקהילה תקופה ארוכה, מנסה תמיד להדגיש דווקא את הדבר הזה, ולא להדגיש את ה... כמו שתמיד אנשים כמובן אומרים, ביטקוין ומטבעות דיגיטליים מדובר בפושים, מדובר בהלבנות כספים, מדובר בזה וזה וזה. אז אני אומר, אוקיי, זה לא... ביטקוין לא מציע להלבנות כספים, כן? יש פה משהו שמעבר לזה. ואני חושב שדווקא, כאילו, על מנת לסכם, שדווקא נקודת החוזק, נקודת החוזקה של, של הקהילה, היא הדינמיקה הזאת, והיא הגמישות הזאת, שמאפשרת לאנשים להיכנס בצורה רכה, ולא בצורה קשיחה. ודווקא, רק בגלל זה אני חושב, ואני חושב, וזה כאן מתקשר מאוד למה שמני אמר, 10 שנים הקהילה תומכת, רק בגלל זה הקהילה ממשיכה להשתנות עם הזמן, לעצב את עצמה מחדש, לעצב את הגבולות שלה מחדש, ובסופו של דבר ללכת קדימה. במובן הזה זה קצת מזכיר לי את ג'רי גרסיה, מי שאוהב את הגרייטפול דד, הוא בעצם אמר, מתי שהיה לו איזה רבליישן, ראיתי עליו סרט יהודי שאני מאוד ממליץ למי שיכול לראות, לראות, שכחתי את שמו, תבוא אליי אחר כך, אני אעשה גוגל ואני אגיד לכם בדיוק איפה. היה לו איזה רבליישן בשנות ה-60, בתחילת שנות ה-60, שהוא רוצה לעשות מוזיקה שתשתנה עם הזמן, שתהיה דינמית. והוא הצליח, הם הצליחו, הגרייטפול דד הצליחו להיות להקה שחייתה ממש והביאה 10,000 לאולמות ולקונצרטים במשך 30 שנה, כמעט עד מותו של ג'רי גרסיה, והיום היא ממשיכה דרך אגב בלי ג'רי גרסיה. אז זה הכוח, הפלקסיביליות הזאת, זה הדבר הטוב. ואם יום אחד מישהו ירצה לעשות גבולות מאוד מאוד ברורים, וזה לדעתי מה שקרה עם ביקש, המעבר מנוצר, במתי זה היה, מני? ביולי 2018, 2017, נוצר מטבע חדש שקוראים לו ביקש, שהוא מושתת על הבלוקצ'יין של הביטקוין, אבל הוא בעצם מהווה איזשהו סוג של תחרות לביטקוין. האינטרסים שעומדים מאחורי המטבע הזה הם בדיוק, הם אינטרסים של בעלי ההון בגדול, 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 בתוך עולם הביטקוין. והם ייצרו לעצמם איזשהו מרחב, אנשים נכנסו לזה והם לא הצליחו לעקוף את הביטקוין. עדיין הביטקוין היום הוא המטבע הדיגיטלי הדומיננטי ביותר בכל שוק המטבעות הדיגיטלי. וזה בגלל, בעיניי, לפחות זה התזה שלי, זה בגלל הגמישות הזאת. זה בגלל המחויבות האתית שיש לאנשים שנכנסים לתוך הדבר הזה, להתעסק בשאלות של חירות ולא להתעסק בכסף.
תודה רבה. בהמשך למה שאמרת על ה-Grateful Dead, האם אתה רואה בקהילה של ביטקוין משהו שאפשר להשוות לקהילת מעריצים של מוזיקה? זאת אומרת, בתור הגדרת זהות, כמו אנשי מטל או אנשי היפ-הופ, שמאמצים סגנון מוזיקה כזהות אישית וכחלק מחברה, או יותר כמו קהילה של משחק מחשב, שמבלים זמן ביחד, וגם אם זה זמן וירטואלי, ומוצאים את עצמם כחלק מקהילה, למרות ש... לכל אחד יש הסתכלות מאוד שונה על הנושא הזה.
אני חושב שזה עובר, זה התחיל כקהילת מחשב קטנה במרכאות, כן? קהילה קטנה שולית של משוגעים לדבר, וזה הופך להיות יותר ויותר סגנון תרבותי. ואם מעניין אותך, יש בן אדם בשם דיק הבדיג' שכתב בשנת 1978 ספר מעולה שנקרא לו סאב-קולצ'ור, שהוא ניסה לנתח את... עולם הפאנק בלונדון באותה תקופה, ואיך אנשים מגדירים לעצמם זהות על ידי דחייה של ערכי החברה בצורה כזאת שיש לה בעיקר בסופו של דבר אלמנטים אסתטיים שמגדירים אותה. וסאב קולצ'ר זה לא רק תת תרבות אלא גם סאבוורסיב, זה גם שאלה של חתרנות מסוימת שמעורבת באסתטיקה הזאת שמנסה לתת לך in your face איזשהו משהו. ואנחנו יכולים לראות בשנים האחרונות את ההתחלה של האסתטיקה של הביטקוין, שממש ראיתי את זה בפעם האחרונה שהגעתי לשגרירות אחרי כמה חודשים, פתאום אני רואה אנשים לבושים אותו דבר. אנשים לבושים בשחור עם הכובע של האקאטון מ-2018, וכאילו זה סוג של הפך להיות מדהים כזה, בלי שאף אחד אמר בואו נעשה מדהים של ביטקוין, כן? אבל לאט לאט הדברים באופן אורגני נעשים. אז אני חושב שבהחלט מדובר על תופעה חברתית שהיום כבר אפשר לקרוא לה סגנון תרבותי מסוים, שיש לו אלמנטים אסתטיים, שיש לו אלמנטים אתיים, כן, ומוסריים מסוימים. האם הוא יעבור עוד שלב של מיסוד? אני לא יודע. אף אחד לא יכול לדעת. אני באופן אישי מקווה שלא. אני חושב שביטקוין ינצח, בגלל בגלל החופשיות שלו. וזה למה שאני אוהב את ביטקוין. זהו, אז תודה רבה לכם.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.